She kotevet kid ben habachor yakir latet lo pishnayim mikol asher yimatze lo sheha hitmakdut hayom hi belatet lo gemara bedaf kuf chav dalet vehakesher bein hadin hazeh shel latet lo matana kari rachmana levein hamigbala shel bechol asher yimatze lo mehamigbala hazot mel hamigbala shel latet lo. Kamuvan hayisum haspecifi shel hagemara hu inyan shel shevach. אומרת הגמרא בדף קוף חף דלת עמוד א', שלפי החכמים ועם שיטה זאת נתחיל. הבכור אינו נוטל פי שניים בשבח בכלל, לא משנה שבח דמלילה, שבח דבידיים. אם ירצה השם בשיעור הבא נעסוק בשיטת רבי יהודה, שמחלקת בין שבח דמלילה, שבח דידיים. זאת הברייתא בדף קוף חף גימל עמוד ב'. אבל לפני שנחלק בין סוגי שבח, צריכים לראות מה היסוד של החכמים, ואז נמדוד אם רבי יהודה שולל את כל היסוד, או שהוא לא שולל, כי הוא בכל זאת שולל שבח דממילא מפי שניים, אולי זה דין אחר. אז קודם כל צריכים להתחיל קומה ראשונה, חכמים, למה שוללים פי שניים בשבח לבחור מדין מתנה כאי רחמנה. כפי שעליתי אתמול, יש פה שתי גישות, ונצטרך לגשת ולהתייחס לשתי השיטות. השיטה הראשונה היא שיטת הרשב"ם, כמעט שיטת יחיד, אין הרבה ראשונים שהולכים בעקבותיו חוץ מהנימוקי יוסף, שלפי הרשב"ם, הכוונה של מתנה קריא רחמנא, שם הרשב"ם, בואו נקרא את הלשון בפנים, כי הלשון כל כך מעניין פה. אני שנייה לתארגן, לפתוח את כל הספרים פה. כן, לשון הרשב"ם פה בדף קוף. חף דלת עמוד א', דיבור מתחיל עד דמטיה לידי דנותן. ואין היכול לתנא לאחרים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. למה אין בחור פי שניים בשבחים שמצטברים אחרי המיטה? כי אותם שבחים הם בגדר דבר שאינם בעולם, בשעה שהאדם מת, והדרך שהבחור מקבל פי שניים זה הקנאה מהאבא לבחור. דוגמת מתנה. אז האבא מסוגל להקנות רק את הנכסים שיש לה. את הנכסים שהגיעו אחר כך, וימי השבחים, אינה יכול להקנות לה. וכאן כמובן, הזכרתי אתמול שזה חידוש עצום בדיני ירושה. החידוש מוגבל לבכור. כמובן דיברנו אתמול שאולי בכלל בנחלה, יש איזה כוח להנחיל, והיה ביום הנחילו, שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, יש מהנחילים, אבל כאן אני אומר את זה בצורה קיצונית יותר, שיש תהליך של הקנאה, והמדדים הם מדדים של הקנאה. אם אתה יכול להקנות, אז אתה בכל זאת מקבל פי שניים. אם אין הקנאה, אז אתה בכל זאת לא מקבל פי שניים. מי מקצין את הרשב"ם? מי לוקח את הרשב"ם בצורה הכי ליטרלית? אני מגוי יוסף. מגוי יוסף בסדר, טוען בסדר, יש לי עוד מגבלה. לא רק שבכל זאת לא יקבל פי שניים, בשבחים, ולא יקבל פי שניים בכל הנכסים שנופלים לאבא בשעה שהוא גוסס. כי בשעה שאבא גוסס, לא יכול להקנות, אליו ברקינין, אין לו דעת להקנות. המנגנון של קבלת פי שניים הוא מנגנון של הקנאה. אם המנגנון לא רלוונטי, אז הפי שניים לא תופס. לא תופס על שבחים, מדין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לא תופס על נכסים כסף שהאבא מקבל בשעה שהוא גוסס, כי אדם גוסס אינו יכול להקנות. מקשה רית אלגזי, רבי יונתן אלגזי, היה אחד מגדולי המאה ה-18. הוא עלה עם אביו ממצרים, גר בירושלים, אביו היה ראשון לציון. באיזשהו שלב הרית אלגזי גם הפך להיות הראשון לציון, אבל בינתיים הוא למד בישיבות שם, גם הישיבות שמקובלים, הוא הכיר את הרשש, וכמובן הקהילה הספרדית בישראל הייתה די חזקה, אשכנזים לא כל כך, אסור לאשכנזים לגור בישראל, ושלחו את הרית אלגזי לשליחות בכל מיני מקומות באירופה, לאסוף כספים ליהודים בירושלים. שש שנים, ככה?
זה רק האודיו.
שש שנים הוא יצא בשליחות. בשעה שהוא היה בשליחות, הוא מצא כתבי יד של הרמב"ן על הלכות בחורות והלכות חלה. ואז הוא כתב את הספר שלו בסוף בחורות, ספר ענקי, ספר אנציקלופדי, החסם סופר שפעם פגש את הריטל גזי אמר שמאז המשנה למלך הוא לא ראה ספר כמו הריטל גזי על בחורות. זה כל כך מקיף וכל כך שמן וכל כך... זה ספר אדיר, ממש ספר אדיר. עוד הערה, עוד נקודה שייכת לריטל גזי, הוא היה ראשון לציון בירושלים בתקופת מלחמת נפוליאון. והמלחמה הזאת גרמה הרבה מתחים בין היהודים לבין הערבים. כי הערבים התנגדו לנפוליאון, במיוחד כי נפוליאון הבטיח להחזיר שטחים בארץ ליהודים. אז מתח התפרץ בין היהודים לבין הערבים, אז הוא אסף יהודים בכותל. הריטל גזי כראשון לציון ליום תפילה נגד נפוליאון. היהודים התאספו להתפלל שנפוליאון לא יצליח. והיהודים גם עזרו לערבים לבצר את ירושלים, לפנות ביצורים ועמדות. טיפוס מאוד מעניין, מקובל, הוא נקבר בהר הזיתים. אז הוא מת בתחילת המאה ה-19. אז יונתן ולגזי מקשה שאלה מעניינת נגד הרשב"ם. מה אם אדם הוא חירש? אדם רגיל, חירש. חירש, אני יכול להקנות. אז נגיד שבחור החירש לא יקבל פי שניים בשום דבר. כי הפי שניים של הבחור מגיע אליו כמתנה רגע לפני המיטה. זה מטורף לחשוב ככה. אז הוא נאלץ למתן את הרשב"ם. כמובן, דברי נימוק יוסף, זה לא הדרך היחידה, ואולי לא הדרך הפשוטה, להבין את הגמרא בקוף חף זין. למי שלא הבין את זה, הסברתי קצת בסדר, זה דיוק לא כל כך, בוא נגיד ככה, לא כל כך מחייב מהגמרא שם. הגמרא שם דנה, האם יש נאמנות לאדם להכיר מי הבחור. אנחנו עוסקים עכשיו איך המחור מקבל פי שניים, יש כמובן רובד אחר לסוגיה. איך לזהות מי הבחור, איך מזהם, איך מראה מי הבחור, גם בזה נעסוק. כמובן, כל זה בא מהביטוי יכיר. אז יהודה טוען שיש סמכות מיוחדת לאבא להכיר את הבחור. אבא יכול להיכנס לחדר ולהגיד על בנימין שהוא הבחור. למרות שחושבים שראובן הוא הבחור, אני טוען בנימין הוא הבחור והוא נאמן. זה הסמכות עוצמתית. אנחנו חולקים על רבי יהודה, רבנן חולקים על רבי יהודה, ויכיר לא נותן לאבא סמכות כל כך גורפת. בחלל, כשאין אינפורמציה, אף אחד לא יודע, אז הבא יכול להגיד, הנה, הוא הבחור. שואל את הגמרא, למה אני זקוק לפסוק להעניק סמכות ונאמנות לאבא? הרי האבא יכול להגיד מי הבחור, אם זה סתם חלל, כי יש לו נאמנות אחרת, לא מכוח הפסוק, מכוח מיגו. האבא יגיד, תאמינו לי שלחנן הוא הבחור, כי יכולתי לדבר, כל הנכסים לחנן אותם לפני שאני אמות, אני יכול להעביר לו, מכיוון שאני יכול להעביר לו, אני גם יכול להחתיר אותו כבחור ולתת לו בדרך הזאת. אז למה לפי חכמים התורה כותבת יקיר, לתת לאבא נאמנות מיוחד? אפילו ביהודה הוא, יש נאמנות מעל ומעבר, בסדר. אפילו בנן, שלאבא יש נאמנות רק במקרה מאוד מאוד ספציפי, כשאין מידה, זה לא הפסוק מחדש נאמנות. האבא נאמן מתעמיקה. תאמינו לי שהוא הבחור, כי תוכל לתת לו נכסים. אז עונה הגמרא, לא, כי יש נכסים שעל אותם נכסים אין לאבא מיגו. אין לו נאמנות מטעם מיגו. כי על אותם נכסים שאבא יקבל בשעה שהוא גוסס, הוא לא יכול להעביר לחנן. כיוון שהוא לא יכול להעביר לחנן, על אותם נכסים הוא לא נאמן מכוח מיגו, כי אין לו כוח להעביר אותם. הוא נאמן מכוח יקיר. אחרי שהתורה כותבת יקיר, האבא נאמן על כל הנכסים, להגיד שאלחנן הוא הבחור. אתה רוצה שיוכל לכתוב יקיר, למרות שבדרך כלל אבא יש לו כוח נאמנות מטעם מיגו, לכן יש לו נאמנות גם על נכסים שאין לו מיגו, אין לו כוח להבין. אבל אחרי שהתורה כותבת יקיר, הוא נאמן שאלחנן הוא הבחור על כל הנכסים, ואז הבחור מקבל את כל הנכסים, גם הנכסים הרגילים וגם הנכסים שנפלו לאבא בשעת כשהוא גוסס. הגמרא אף פעם לא אמרה שאין לבחור פי שניים בנכסים שנפלו לאדם כשהוא גוסס. הגמרא רק חוקרת, למה התורה צריכה לחדש יקיר? כן. מה מחפשת, למה יש צורך בגזרת הכסף של יקיר? היקיר נותן לאבא נאמנות, שואלת הגמרא, יש לו נאמנות מטעם מיגו. הגמרא אומר, אני מחפש איזה סוג של נכסים שהמיגו לא נותן נאמנות. יש לו נאמנות על כל הנכסים, מיגו, מיגו, מיגו. למה אני צריך את הפסוק של יקיר? אני אחפש סוג של נכסים שעליהם אין נאמנות מדין מיגו, ויש לו נאמנות מדין יקיר. איזה נכסים? נכסים שנופלים לאבא כשהוא גוסס, כשהוא נמצא על המיטה והוא גוסס, למת והוא גוסס, אז אותם נכסים אין מיגו, ואז אותם נכסים יש לו נאמנות מדין יקיר. ואז האבא שאומר שרובנו, שבנימין הוא בכור, הוא נאמן, אבא נאמן לגמרי, להגיד שבנימין הוא הבכור, גם מדין מיגו, גם מדין יקיר, מבחינת ברור הבכור. הגמרא עוסקת איך מבררים את הבכור. אז האבא נאמן לברר מי הבכור משתי סיבות. סיבת מיגו וסיבת יקיר. ואין חפיפה כי יש מצב שאני זקוק ליקיר. יפה. עכשיו הגדרנו למה האבא נאמן לברר. אז האבא יברר, ובדרך כלל 99% אין צורך לברר כי יודעים מי הבכור. אבל יש שאלה אחרת. איזה נכסים בכור מקבל, אין קשר בין שתי הסוגיות. מה הקשר? הגמרא לא דיברה, הוא לא אמרה שבכור לא מקבל פי שניים מנכסים האלו, הוא רק אומר שלאותם נכסים אין מיגו, אז הוא צריך להעניק לו נאמנות מסיבה אחרת. אז אבא נאמן, אחרי שהוא מברר מי הבכור, ובדרך כלל צריכים לברר כי יודעים מי הבכור, אז הבכור מקבל את הכל. פתאום בא נימוקי יוסף וטוען לו. שמכיוון שהרשב"א מדף קכ"ד אומר שהבכור מקבל פי שניים דרך הקנה מאבא, אז רק נכסים שאבא יכול להקנות לו. זה מדהים. ככה טוען רבי טלגזי. חרש? אין לבן חרש פי שניים. אדם שמקבל נכסים על מנת שהוא לא יקנה לאף אחד אחר, שלא ייתן לבכור. אני נותן לנחם נכסים. אם אתה מקנה למישהו אחר, אז כל הקניין שלך נופל. אז אתה לא יכול להקנות לבכור. כי יש לך קניין עם מגבלת הקנה. כמובן דברי הרשב"ם מאוד מאוד קיצוניים מסיבות אחרות, כי אז מצאנו מקרה היחיד בכל הש"ס של הקנה בלי מודעות להקנה. בדרך כלל הקנה דורשת דעת, שאתה יודע שאתה מקנה, וגם מעשה קניין, אז על מעשה קניין אפשר לוותר. על האבא צריך דעת. תגיד שיש איזה דעת פנימית, מן הסתם, שהתורה מתכנן. מעשה כי יש מקרים של קניין בלי מעשה אמירתו לגבוה, כי מסירתו להג'ות, חליפין, אגב. זאת אומרת, הכרנו מצבים שיש חליפין, שיש גמירות דעת בלי מעשה קניין. בסדר, אפשר לעבור את המחסום הזה. אבל להגיד שאדם מקנה בלי שיודע שהוא מקנה? טוב, תגיד שכל אבא קורא פרשת כי תצא, הוא יודע שהוא מקנה את הפי שניים, הוא קורא לתת לו. אבל גם אבא שמוכה. אז ראינו שלפי ירושלמי הוא יכול לעכב. ואז הוא יעבור על האיסור. אז אולי זאת השיטה של ירושלמי, אם נחפש חבר לרשב"ם, זאת שיטת ירושלמי. כי לפי שאר הדעות, איך הבחור מקבל פי שניים? אוטומטי, מהתורה. נראה איך הראשונים האחרים מסבירים מתנה כעיר רחמנה. אבל לפי הרשב"ם, האבא מקנה, מהאבא מקנה, האבא יכול לסרב. ולא ראינו שהאבא יכול לסרב, זה כל התסבוכת של הרמב"ן. איך אדם עובר לא יכול לבקר אם הוא לא יצליח. לפי שיטה אחת בירושלמי, הוא כן יצליח למרות שיעבור על איסור. איך הוא יצליח? הוא עוצר את הקניין, כי אין לו דעת קניין. אבל זו שיטה מאוד, מאוד, מאוד קיצונית. איך הבוחר יקבל פי שניים מתנה מהאבא? כן, יעקב.
זה לא כל כך קיצונית בגלל ראינו במשנת בלוחרות, לא בדף הקורות, במשנה הבאה, שהרבי אלעזר חושב שכל בחורות זה סוג של מתנה. אז אפילו לא צריך קניין, כאילו הכל הרעש.
נכון, חזר בי עובר.
כן.
כן, נגיע למחלוקת הזאת. אבל שוב פעם, להגיד שאבא מקנה, שוב פעם, כל המושג שאבא מקנה הוא מת. לא כש... מתי הוא מקנה? רגע לפני או כשהוא מת? זאת אומרת שהוא מת, אין הקנה למת. רגע לפני, אין לו דעת. זאת אומרת, להכניס קניין על אדם שמת ואין לו דעת להקנות, זה קושי כפול.
או לפחות ש... גם במשנה הזאת, שהרבי אלעזר חושב שמתנה זה סוג של...
נכון. זאת אומרת...
של קניין, אז...
אני הייתי אומר שהחידוש הוא בדין יובל. שמכיוון שתורה מגדירה כמתנה זה סוג אחר, זה לא הירושה הקלאסי שהוקם תחת אביו, שאני חוזר ביובל, זה הירושה אחרת, זה סוג של הקנה מירושות אחת לשנייה, שחוזרת ביובל. הריטל גזי ממתן את הרשב"ם, וכאן הגענו להבנה היותר מתונה ברשב"ם. שכוונת הרשב"ם, תקשיבו למינוח שלי ואז נראה את הלשון, הוא לא איך. איך הבחור מקבל פי שניים? התורה נותנת. המסלול ירושה קלאסי. התעלה הקלאסית מהקדוש ברוך הוא, מפרשת כי תצא לבחור. כך הוא יקבל פי פשוט, כך הוא יקבל את הפי שניים שלו. הכוונה של הגמרא בדף קוף דלן ומן א' הדרשה מלתת לה לפי הרשב"ם זה לא איך אלא איזה נכסים הבחור מקבל. רק נכסים הראויים לקניין. הכוונה של הרשב"ם לפי הריטל גזי וכך טוען הקצאות הוא לא מדייק את זה ברשב"ם, כך אומר כפקף שוב ונראה את זה בראשון אחר. הכוונה של הרשב"ם מקוף חב דלד אדמטה ליד הדנותן, ואין יכול לתנן לאחר, אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה לא לתאר איך הבחור מקבל פי שניים, דרך הקנאה קלאסית מהאבא, לא, התורה מעניקה לו פי שניים. איזה דברים הבחור מקבל פי שניים, איזה חפצים, איזה נכסים, רק דברים ראויים לקניין. שבח שאינו ראוי לקניין בשעת מיטה, כי בשעת מיטה אין לו את השפחים, אם לא בעולם, דבר שלא בא לעולם. שבח קניין לא חל עליו בשעת מיטה, וממילא הבחור לא מקבל פי שניים מהקדוש ברוך הוא על אותם נכסים. זה מה שהריטל גזי טוען, ואז לפי הריטל גזי, ברור, ברור שאבא חירש, הבן מקבל פי שניים מהבן הבחור, וזה לא שאני דורש תהליך של הקנאה. הגמרא שואלת איזה נכסים, והמדד הוא נכסים ראויים לקניין. שבח אינו ראוי לקניין, מכיוון שהוא לא בא לעולם טוען הרשב"ם. ממילא שבח לא נתפס בפי שניים שהתורה נותנת לבחור. התועלת של הבנת הנימוק יוסף על הבנת הריטל גזי, וזה אני לא סתם מעלה את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. התועלת כאן היא בהפרדה בין שתי הסוגיות. זה אולי המתח המרכזי בכל הסוגיה. הגמרא ממעט את שבח אצלנו, שיטת רבנן מדף קוף חף דלת אמן א' מהפסוק לתת לו. אין מתנה. לפי הרשב"ם, לפי הרשב"ם, לפי הנימוק יוסף, לפי הרשב"ם, לפי ריטל גזי, שוב פעם, רק להזכירכם, רק כדי לדבר. עכשיו אנחנו עוסקים בשיטת הרשב"ם. רשב"ם, מתנה, קריי רחמנה, מה שאין כן שבח, דהווה דבר שלא בא לעולם, זה בעצם הלשון של הרשב"ם. הביטוי החשוב זה דבר שלא בא לעולם, זה העוגן פה, זה הציר. לפי הנימוק יוסף, אין יכולת הקנאה בגברה. אדם שמת, הוא לא יכול להקנות, והוא הסוויץ', הוא המעביר בדרך כלל של פי שניים, וכאן המעביר הוא משותק, כי הוא לא יכול להקנות חפצים שלא בא לעולם. לפי הריטל, זה נימוק יוסף, לפי הריטל גזי, שניהם בשיטת הרשב"ם, לא דין בגברה, אלא בחפצה. איזה נכסים עוברים? נכסים ראויים לקניין, מה שאין כן דבר שלא בא לילה. וזה הגמרא בדף קוף חף דלת עמוד א'. בקוף חף דלת עמוד ב', רמי בר חמא בספרי, טוען למה לא מקבל שבח? בגלל הפסוק, לא יימצא, לא, בכל אשר יימצא, לא סליחה, סליחה, בכל אשר יימצא לו, מה שאין כן ראוי. ושבח נחשב דבר ראוי. כמובן, יש עוד דברים שנחשבים ראויים. מלווה נחשב ראוי, ירושה מאיזה דוד שימות אחרי שאדם ימות, זה גם נחשב. יש כל מיני דברים שנחשבים ראויים, ואינם מוחזקים תחת יד אביהם בשעת מיטה. אז כאן, כמובן, אנחנו עומדים בפני בעיה. למה יש שני פסוקים פה? אז לפי הרשב"ם, ברור שמדובר פה בשתי סוגיות לגמרי שונות. הסוגיה בקור חד חוקרת. מה המנגנון להעביר פי שניים? איזה מנגנון יש? הקנאה. המנגנון נכשל בשבח כי זה דבר שלא בא לעולם. הגמרא בדף קוף חבדל עמוד ב' עוסקת לא בשאלת מנגנון, אלא איזה חפצים עוברים כפי שניים. ייתכן שראוי ששבח נכשל משתי הסיבות. אם אני שואל את עצמי למה הבחור לא יקבל פי שניים בשבח, משתי סיבות. קודם כל, כי שבח זה דבר שלא בא לעולם, ואין הקנאה עליו, בשעת מיטה. נקודה שנייה, כי שבח זה דבר ראוי, ואין פי שניים בכלל על חפצים שאינם מוחזקים תחת יד אביהם. אבל אני זקוק לשני לימודים. למשל, הלוואה. האבא מת ואנשים חייבים לו כסף. אז אפשר למכור הלוואה. אז אם אני מודד, האם בכל יקבל פי שניים על הלוואות שיבואו לאבא אחרי שהוא ימות, כל מיני גביעת חוב, אז הלוואות הן בסדר מבחינת הקנה. האבא יכול למות ולהקנות את ההלוואות שמיועדות אליו לבן. תגיד לו, אני מקנה לך פי שניים באותם חובות שאנשים ישלמו לי. הבעיה שההלוואות הם לא מוחזקים תחת יד אביהם, אז אין עליהם דין ירושה. אז מבחינת שבח, אני צריך לשאול למה אני זקוק לשני פסוקים. אבל ברור ששני הפסוקים ושני הלימודים עוסקים בשאלות שונות. וייתכן פיצול ביניהם. הזכרתי הלוואה. שוב פעם, מבחינת יכולת הבחור לקבל פי שניים בשבח, יש שתי סיבות. יש את הסיבה שהגמר מעלה זה לא גמרא קלה, אבל אני חייב להביא שני פסוקים, כי כל פסוק עוסק בדין אחר. אני ממעיט שבח בקוף חבדל ומעט מכוח הקנאה, ובאף קוף חבדל ומבט, אני אומר, ואפילו אפשר לומר שאולי יש מחלוקת הסוגיות, והסוגיות חלקות, כי קוף חבדל ומבט לא מקבל את כל החידוש של המשבם, צריך למעיט שבח מדין אחר. אבל העובדה שהסוגיות לא מתקשרות אחת עם השנייה, היא בגלל שכל סוגיה עוסקת בדין אחר. אבל לפי עמית אלגזי, שתי הסוגיות עוסקות באותה שאלה. איך אני מגדיר שבח? חפץ שנמצא תחת ידו כמו נכסים ועליהם יש דין פי שניים, בלי קשר איך זה עובר, אבל הקדוש ברוך הוא נותן רק חפצים שמוחזקים תחת יד האבא. ושבח, לפי שתי הסוגיות, לפי רבנן, יעשה דבר שהוא לא נמצא תחת ידו. אוקיי. איזה פסוק מלמד אותי את הדין הזה? לתת לו או ימצא לו? מה הדרשה? מה הדרשה פה? כי שתי הדרשות מתנקזות לאותו הלכה. שתי הדרשות אומרות ששבח זה לא דבר מוחזק תחת ידו, זה לא חפץ שאפשר להקנות. ממילא אין כאן פי שניים פתאו לא נותנת לו. אז... למה הגמרא לא מדברת אחת מהשנייה? זאת אומרת, הוא למד את זה מהלך הזאת. זאת הבעיה ברית אלגזי. ההקצנה של מוקי יוסף לא סתם מקריאה, כי מוקי יוסף אוהב להקצין. ההקצנה פה עוזרת לדינמיקה של הסוגיות, להפריד בין שתי סוגיות. קוף חפדל מנגנון העברה, קוף חפדל המבט חפצים. ייתכן ששבח נכלל בשניהם, יש שתי בעיות בשבח. אבל ייתכנו דברים שיש להם בעיה בהקנאה, יתכנו דברים שאין להם בעיה בהקנאה, כמו אולי הלוואה, ויש להם בעיה אחרת שהם לא מצוי תחת יד אדם בשעת מיטתו. ההתייחסות הזאת נמצאת איפה? איזה ראשון כנראה הלך בכיוון של רית אלגזי, וכך נאלץ להתייחס לקשר בין שתי הלכות מאוד דומות שצריכים בכל זאת לעשות קצת פער ביניהם. לאיזה ראשון אני מתייחס פה? אז בואו נראה את התוספות בקוף חבב ומבט. תוספות בקוף חבב ומבט סבר כמו רית אלגזי. הוא הלך בכיוון של רשב"ם. שני הלימודים למדים אותי על איזה חפצים יש דין פי שניים. מה הקשר בין שני הלימודים? אז בואו נתחיל עם התוספות קוף חבב ומבט. דיבור המתחיל בהלכתה. זה המסקנה של הסוגיה. הסוגיה הזאת לוקח לנו איזה שני דפים. קוף חבד עד קוף חבב ומבט ואחר כך. הגמרא בעצם עוברת לדיני בירורים. מי מברר מי הבכור? אז עד כאן יש לנו שני דפים על מנגנון פי שניים, איך מקבל פי שניים, מה אחר כך איך מבררים מי הבכור. אוקיי. אז כאן אומרת הגמרא, והלכתה יש לבכור קודם חלוקה, הלכה שנבדוק אם נכתם בשיעורים הבאים. Tosvot dibra matchil vihilchata yesh lebechor korem chaluka. Matchilim b'emsa tosvot. Shua chamishit, shishit, umihu. Shvit. Shura matchila mabitur hayar ra'ui latetla. Umihu. Mikol makom, ein notel pishnayim b'shevach. Okay, אנחנו בוסקים כרבנן, אין לו שום פי שניים בשבע זה, כי זה בעצם הסיכום של הסוגיה. לא מקבל. למה? דלא מי לתת לו ממתינן לה, חוסר פי שניים בשבח לא יוצא מהפסוק לתת לו, כי בשפה של הגמרא, תוספות לפחות סוברים שהדרשה הזאת נופלת. אז אם הדרשה הזאת נופלת, לא מהפחות לקבל פי שניים בשבח. אז אומרים, לא, 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 לא. חוסר פי שניים משבח לא נלמד מלתת לו. מה המקור של חוסר פי שניים בשבח? זה לא מלתת לו במתין עלי. דרשה שבסוף אולי נפגע. אלא מי מצי לו במתין עלי? דברי מצי ומוחזק למותי ראוי, מיל ושבח. אני דורש, כן, אני דורש שבכל לא מקבל פי שניים בשבח, לא מלתת לו. אלא מי לא ימצא לו, כוף חף דל לרמד בית.
מה החיסרון
בלתת לו? הגמרא פוגעת בדרך שעשת. למה הגמרא בכל זאת בכוף חף דל מזכירה לתת לו? מה כל הבעלה הזאת של מתנה כאי רחמנה? ומי לתת לו גול אילון, לגילוי מילסה זה לא דרשה, מדקריה מתנה, דרשינן מי ימצא לו, מצי ומוחזק. מה הדרשה הסופית שמלמדת אותי שאין דין פי שניים בשבח וראוי? יימצא לה. פרט לראוי, דברים שראויים להיות שלו, אבל אינם שלו. אבל הפסוק של מתנה בעצם הוא גילוי מילסה על הפסוק יימצא לו. לפי הרשב"ם, מתנה זה לא גילוי מילסה. לפי הרשב"ם יש פשוט שתי דרשות שונות. דרשה אחת, איזה חפצים ראויים יימצא, דרשה אחרת, איך הבחור מקבל פי שניים, אין בחור מקבל פי שניים בשלח, כי אין אדם מקנה דבר שלו בא לעולם. לפי הריטל גזי ולפי התוספות, יש כאן משחק, דינמיקה בין שני פסוקים, שבעצם חותרים לאותו מושג. איזה חפצים מוחזקים ולא ראויים. כאן יש הרבה הרבה דרכים להבין את התוספות. ואני אזכיר אחד או שניים מהם. אבל כולם הם לפי הריטל גזי. לפי הרשב"ם, יש מחלוקת בין הנימוקי יוסף, לפחות ברשב"ם לבין התוספות. לפי הנימוקי יוסף, זאת הבנת שער המלך גם כן, יש פשוט שתי הלכות שונות. איך אתה מקנה את פי שניים? הקנאה. מה שאני כן, שבח טוב שלו בעולם. איזה דברים עוברים? רק דברים ראויים. לפי הריטל גזי, גם הדין של מתנה קרא רחמנא זה דין בחפצה, ואז יש לי שתי דרשות. אוקיי. הבנה אחת בתוספות, אולי הפסוק של מתנה, לא הייתי יודע איך להבין את הפסוק של יימצא. יש כל מיני דרכים אחרות, להבין לא יימצא. אז המתנה בעצם, הדרשה היא לא מדין מתנה, הדרשה היא מדין יימצא, מתנה. זה אולי הקריאה הכי ליטרלית בתוספות. ומלתת לו גל לילון מדיקר יימתנה דרשינה מיימצא לה. אולי הפסוק של מתנה, הייתי דורש יימצא לה בכל מיני דרכים אחרות. אולי יחס פסח, באי רבה יימצא. עכשיו אני יודע שהאימצא זה כאילו התורה אומרת מכל שהאימצא לו עוד פעם דופקת על השולחן קרי רחמנא מתנה זה דרך נוספת סטייליסטית לתחל, להגיד אימצא לו דרך אחרת להבין, אני אזכיר שלוש דרכים דרך אחרת להבין מה זה אימצא לו, מה המדד של אימצא לו למשל בפסחים בעל יראה ובעל יימצא המדד של מצוי זה כל קשר בין אדם לבין החפץ. אני מקבל אחריות על החמץ של עיד, אני חייב בעל ירבה ימצא, כי אני קשור לחמץ. אז אולי אם האבא קיבל אחריות על איזה חפץ, הבחור יורש בשניים. מה זה ימצא? אז התורה נותנת מילת השלמה. המדד לדבר מצוי הוא מדד קנייני. דבר שאתה יכול לעשות קניין, זה מצוי. זאת אומרת, מתנה זה לא סתם הדגשת העניין של מצוי, מתנה נותנת מדד. איך אתה מודד? איזה מדדים? אם זה נמצא גיאוגרפי, זה אותו צבע שתוהב, אז המדד הוא פיננסי. דבר שאתה יכול לקנות, הוא מצוי. דבר שאתה לא יכול לקנות בסופו של דבר, אני מודד את זה לפי יכולת הקנה. אבל לא יכולת הקנה באדם, יכולת הקנה בחפץ. זה חפץ שאפשר להביא בהקנה או לא. דרך אחרת, זה אולי קצת חופפת, זה דרך השנייה מה שראי בתור משית מקובצת. שאם היה לי את הפסק רק, ראוי תהיה דווקא שבח לבידיים. בא הפסוק של מתנה להוציא גם שבח לבמילה. כמובן נצטרך לחכות עד שנגדיר את ההבדל בין שבח לבמילה לשבח לידיים, אבל אז זה מרחיב את ההיקף. ממצא לא הייתי חושב בסדר, אין לו שבח בידיים, שהיתומים השקיעו. השבח שזה בא בצורה טבעית, אולי יש לו. כלומר, זה יכול להכפוף את מה שאמרתי לפני כן, מהמדד. אבל לפי ההבנה הזאת בערית אלגזי מתוספות, בעצם שתי הדרשות הן מאוד 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 דומות. אני חייב למצוא איזה פתרון, מה האינטראקציה בין שתי הדרשות. והרשב"ם פשוט אין קשר בין שתי הסוגיות. אפשר לומר מה שראשונים אחרים טוענים מכל מיני סיבות אחרות שנראה שאולי יש מחלוקת בין הסוגיות לפי ערית אלגזי, מה המקור. קוף חפת על רמר א' לומד את זה ממתנה, קוף חפת על רמר ב' לומד את זה ממצלו. זאת התועלת של הנימוק יוסף. התועלת היא טקסטואלית, הרווח. הבעיה זה היגיון. להגיד שאבא באמת מקנה את הפי שניים, הקנה כזאת, אף פעם לא פגשנו. אז זאת הגישה של הרשב"ם. רשב"ם, שוב פעם, המילים החשובות פה, אם צריך להתמקד מה המילים החשובות ברשב"ם, שוב פעם, בקוף חפדה למנהל, קודם כל, דמטיה ליד דינותן, להפוקה, להוציא משיטת רבני יונה, דבר פה בהם זה נמצא תחת יד הנותן, ומה החיסרון אם זה לא נמצא תחת יד הנותן, השבחים, אבא הוא הנותן, כמו מתנה הוא נותן, כי זה דבר שלא בא לעולם, זה החידוש, הדבר שהוא לא בא לעולם, דבר שמפקיע קניין. כי אבא צריך לקנות, או כי הפחצים צריכים להיות מתאימים לקניין. זאת מחלוקת בין הנימוק יוסף, כנראה לבין התוספות בדף קוף חפה ומבית. אוקיי. רבנו יונה כמובן לא אהב את הרשב"ם. חלק מהבעיה, כפי שהר"ן טען, זה מילולי, זה הלשון פה, עדי מתיה לידי, מישהו יש לו את המקורות מה הקושה הראשונה של הר"ן? כתבתי את הר"ן במקורות, נכון? מה לשם מה הקושה הראשונה של הר"ן נגד הרשב"ם? דמתיה צריך, אם זה עניין של האבא, עדי הגיע, מה? כן, כן. זה לשון קצת מפריע לו, אבל בעצם ההיגיון מפריע, כי לשתי השיטות ברשב"ם יש בעיה, מגיוסף יש בעיה הגיונית, להבנת ערית אלגזי יש בעיה טקסטואלית. ממילא טוען רבנו יונה שהגמרא לא מדברת על איך הבחור מקבל פי שניים, והיא לא מדברת על איזה חפצים הבחור מקבל פי שניים. הגמרא בדף קוף חף דלת עמר א', הלימוד של מתנה קאי רחמנה, הוא מתייחס שוב פעם לא לאיך, לא למה, אלא ל... מה המשתנה השלישי? מתי? מתי הבחור מקבל את הפי שניים שלו? דבר ששוב פעם יוצר הבדל אדיר בין שתי הסוגיות. התורות של רבנו יונה ושל נימוק יוסף, שאז בכלל הסוגיות עוסקות בשתי שאלות לגמרי שונות. במתנה אני יודע מתי מקבל, עד דמתיה לידי, מתי? ובדף חפדה למבט אני עוסק באיזה חפצים יש זכות פי שניים לבחור. כך תראינו בני יונה. בני יונה פה בדף קוף חף דלת עמד א', ויש מפרשים, זה גם מובע ברדווח, ישרן, מה מתנה עד דיאטה, עד הלשון עד, עד דיאטה, לא מחי, עד דמטיה, ליד דמקבל מתנה, אף חלק בחורה. וכאן היישום של קוף חף דלת. תקשיבו היטב, כי כאן הסוגיה תתפוצץ. אוקיי. לפיכך, אינו נוטל בשבח ששיפחו נכסים קודם חלוקה, ולא מקבל את השבח. אוקיי, זה הדין. וכאן המילים החשובות. ולא אמרינן ארא דידי אשפח. הגישה, האסטרטגיה של הבחור לקבל פי שניים בשבח, שהתורה מטילה וטו, פוסלת. איזה אסטרטגיה, איזה מגמה, איזה ניסיון להגיד, ארא דידי אשפח. אז התורה אומרת, אין לך ארא דידי אשפח. זה לא ארא דידך עד שעת חלוקה. אוקיי, בואו ניקח כמה צעדים אחורה, כי כאן אנחנו מגיעים לשאלות כלליות יותר. היריעה פה הרבה יותר רחבה ממה שהיא לפי הרשב"ם. לפי הרשב"ם, אני שואל שאלה מאוד מאוד נקודתית. איך הוא מקבל? מה הוא מקבל? לפי בן יונה, יש לי שתי גמרות, שתי סוגיות, ובעצם בן יונה טוען, כאן אני נותן לכם את התמונה הכללית. עקרוני, יש לבחור שתי דרכים לטבוע את הפי שניים שלו בשבח, והתורה צריכה לעשות שוט דאון על שניהם. גם לפסול דרך ראשונה, וגם לפסול דרך שנייה, מכיוון שאני זקוק לשתי וטורים, שתי שלילות, אז יש שני פסוקים. זה בעצם מה שבן יונה טוען. אז בואו נלך לאט ונצייר כאן בלוח. אוקיי? רק כדי לעשות יותר מקום. אוקיי. זה הנכסים, התיק הפיננסי של אבא ב-TFS שעת מיטה. יש את הבחור ויש שני פשיטים. אוקיי? אנחנו נעסוק במקרה של שלוש בנים, שזה הכי קל מתמטי. אוקיי? ויש T1 ו-T1, כל מיני הכנסות מצטברות. ירושה, הדוד של אבא, או גביית חוב, הלווה משלם חובות, וכמובן שבח, זה סוג של הכנסה חדשה. T2, אוקיי? טוב, נעשה את זה, תהיה מימדים, נכונים, מתאים, פחות או יותר. T2, עכשיו הנכסים יותר צמחו, כי השבח הוא חלק מהנכסים. אותם נכסים פה צמחו, יצאו איזה שבח. הפרה הולידה, הנכסים התייקרו, אבא השאיר איזה מעבדה לקורונה, ופיתחו איזה חיסון, וכולם ככה מתלהבים על החיסון, ועשרה מיליוני, בואו נגיד שזה 100%. כדי פשוט לשבור את כל המספרים פה. אז עכשיו הנכסים צמחו וגדלו והתנפחו. אז יש לבחור בעצם שתי אסטרטגיות. הוא רוצה לגעת בפי שניים של השבחים בשתי דרכים. קודם כל הוא רוצה לומר, הנה, אני רוצה פי שניים בנכסים המוחזקים, ואני גם רוצה שחור זה פי שניים בנכסים שיצטברו אחר כך. שלא יהיו בשעת T0 הנכסים שתסברו בין מיטה לבין חלוקה ב-T1. אז על זה אומרת הגמרא, זה לא תצליח, כי זה יימצא לא פרט לראוי. השבחים, הנכסים, ההכנסות האלו הם בגדר ראוי. כל מה שנמצא ב-T0 זה בגדר מוחזק, יש לך פי שניים במוחזק ולא בראוי. אבל בקשר לשבח, שבח זה לא הכנסה חיצונית. ירושה זה הכנסה חיצונית, זה לא קשור לנכסים שהיו לי. זה קשור לכך שאני אחיין של הדוד שלי. הגביית חוב לא קשור לנכסים שהיו בשעת מיטה. הגביית חוב זה לוב, כל מיני לובים ששילמו את החוב. עכשיו הבחור בסדר, אני לא יכול לגעת בכל ההכנסות החדשות שלא היו מוחזקים. אבל הקרקע היה מוחזק תחת יד אבינו, וכאן אני מצייר, כאן אני עובר לכחול, לא, אני עובר לירוק, ולמרות שחילקנו רק ב-T2, סליחה, שחילקנו, זה שעת חלוקה ב-T2, וכאן הבחור יושב עם כולם בחלוקה, אבל כבר אחוזים יש לי פה, כמובן, לפי כוונתו, יש לי אחוזים של 40, מה של 60, סליחה. יש לי אחוזים כפולים, שזה יהפוך את זה ל... 50, ולכם יש אחוזים של 25. ומכיוון שהשבח בא מאותם אחוזים, אז יש לי 50% של $100 מיליון, 100 מיליון שקל. הוא לא רוצה לגעת בהכנסות, הוא רוצה לאחוז בקרקע אחוזים לפני החלוקה. ואז השבח שיצמיח מאותו קרן, מאותו קרקע, יצמיח לטובתו לפי האחוזים. אז זאת גישה אחרת, כיוון אחר, לתביעת פי שניים. שמח יש שתי גישות. בהלוואות ויושעות יש רק גישה אחת. אני רוצה לקחת אותם נכסים שמצרבים אחר כך שבאים משום מקום. שאין להם קשר לנכסים. סתם נכנסים. אבל כל האחוזים האלו, בגלל שהמעבדה הזאת יצרה חיסון, אז במעבדה הזאת הייתה לי אחוזים של 50%. אז אומרים לבחור, לא, לא, לא. אחוזים בדבר... כאן יש דבר מוחזק, דבר הזה ראוי לירושה פי שניים. בניגוד לכל מיני דברים ראויים. אבל על אותם דברים מוחזקים ביד אבא, אין לך אחוזים עד שעת גבייה. בשעת גבייה, אז תקבל את ה-50%, והם יקבלו את ה-25%. ונברר מי מקבל מה. מי מקבל את החלק הזה, מי מקבל את החלק הזה. וזאת הסיבה שלפי רבינו יונה, אני זקוק לשני פסוקים. פסוק אחד בדף קוף חף דל ורמד בית אומר לבחור, אין לך גישה לדברים שלא יהיו מוחזקים. כולל ירושה, כולל גביית חוב, כולל כל מיני תשלומים, וכולל שבחים, שאני אגיד, הנה, שבחים מצטברו. אבל היכולת הבחור לתפוס פי שניים בשבח מתבטאת בדרך אחרת, להגיד שהנה, אחוזים, 50% בתוך הנכסים המוחזקים כבר היו לי משעת מיטה. והם צמחו ויצרו איזה שבחים, ואז אני מקבל פי שניים באותם שבחים. נגד הניסיון הזה, אומרים לו, לא, האחוזים שלך, את הפי שניים שלך, אתה תקבל רק כשזה יגיע לחלוקה. כדי להגיד את זה בשורה קצת יותר עמוקה, כדי שנבין את זה בתמונה הכללית, נקריא לכם משנה בבחורות. דף נון וו.
אוקיי,
לא עבר, זאת השאלה הגדולה. יפה. אוקיי, נראה. אני אקריא לכם את המשנה פה, זה חלק. טוב, הגמרא משנה קצת את הלשון של המשנה. יש דרשה בקשר למייסר בהמה. בקשר למייסר בהמה כתוב בתורה יהיה לך, דורשת הגמרא ולא של שותפות. שותפים פטורים ממייסר בהמה, יש איזה עדר משותף אז פטור. דורשת הגמרא יהיה לך ולא של שותפות. יכול אפילו תפוסת הבית, תלמוד לומר יהיה לך. אז הגמרא מעמידה את המושג של תפיסת הבית. בניגוד לשותפות, שותפות זה שני אנשים זרים ש... משתתפים במשהו, אפילו יורשים שהתחלקו ואחר כך השתתפו בחזרה. זה נקרא שותפות רגילה, ובשותפות רגילה יש שתי הלכות. הלכה ראשונה, שזה פטור ממעשר בהמה. הלכה שנייה, שאם השותפים נותנים, יש הלכה שמי שנותן מחצית השקל צריך להוסיף כלבון. צריך להוסיף איזו תוספת למחצית השקל. אז מה אם שני שותפים נתנו שקל שלם? כל אחד נתן את המחצית שלהם, אבל נתנו בשקל שלם. כמה כלבונים חייבים? אז בשותפות חייבים כלבון אחד, כי שני אנשים מובילים לשמעון, כל אחד חייב לתת את התוספת שלו. אבל בתפוסת הבית, גם אם נותנים חצי שקל שלם, אז פטור מהכלבון. כי זה איזה סוג אחר של שותפות. כשאדם מת, אז היורשים ביחד, יש להם איזה ניהול של התיק הפיננסי, של הנכסים של אבא. וכאן עומדת שאלה, מה אופי תפוסת הבית? מצד אחד זה לא כמו שותפות, ככה טוענת גמרא בבכורות, ונפקא מינה שהם חייבים במעשר בהמה ומשלמים רק כלבון אחד. מצד שני, אם אפשר לדבר על אחוזים, שבכל זאת, אף פי שאנחנו ביחד, ואנחנו חייבים במעשר בהמה וכלבון אחד, בכל זאת אפשר להגיד שזה שכל אחד מאיתנו 33%. אז זאת שאלה פתוחה, וננסה להגיע לשאלה הזאת. אבל לפי רבן יונה, דבר אחד ברור. שהפי שניים שלך, העלייה מ-33 ל-50, עוד 17, האחוזים האלו אתה תקבל רק פשט חלוקה. עד שאנחנו מגיעים ל-T2, אין לך 50. ב-T2 הכל יתקזז מחדש, הכל יתאזן מחדש, וה-33 הפוך להיות 50-25. ואז לפי רבן יונה אני מבין למה אני צריך שני פסוקים. התורת הגדולה של רבן יונה שפשוט שתי הסוגיות עוסקות בשתי גישות שונות שיש לבחור. גישה אחת לעצם השבחים, הירושות. גישה אחרת שאולי לא קיימת לשאר ראשונים. נצטרך לשאול את עצמנו לפי שאר, נגיע גלעד שאלתך, לפי שאר ראשונים, איך אני מנטרל את הניסיון הזה של הבחור. בסדר, הבחור לא, אינו לוקח, אבל למה הבחור לא יכול להגיד, הרי אשפח? לפי רבן יונה זה הפסוק. הפסוק בדף קוף יוחב דלת אומר, א', מנטרל את הגישה הזאת. הבחור בא עם הנשק, יש לו שני נשקים, מציע את הנשק שלו, אני רוצה את הירושות ואת הלוואות, זה לא יימצא. זה ראוי, זה לא מוכן. עכשיו הוא בסדר, אבל אני רואה את הרי אשפח, אני אומר, אין לך זכות הזאת לשעת חלוקה. לפי שאר ראשונים, למה בחור לא יכול להגיד, לפי רשב"ם למשל, לפי הנמר יוסף, בחור יגיד, בסדר, אני קניתי את הנכסים, את הפי שניים שלי בנכסים מוחזקים בשעת מיטה, ואותם נכסים יש הקנאה, כי זה דבר שבא לעולם, ועכשיו הרי אשפך. למה בחור לא יכול להגיד את זה לפי? רבנו יונה מעלה טענה מאוד מעניינת. האם רבנו יונה, האם שאר ראשונים דוחים את כל המושג של תפוסת הבית? אם אני בעצם מבטל את כל המושג, וכל הבית נמצא איתו כולם, ואין לדבר על האחוזים, אז אם אין לדבר על האחוזים, אז ברור שהבחור לא יכול לדבר על האחוזים שלו. כל האב אמינא של רבן יונה, שאם יש אחוזים בשעת חלוקה, בשעת מיטה, אז אולי האחוזים הכפולים של הבחור גם קיימים. ובכלל שהאחוזים האלה מצמיחים את הרווחים, אז הוא יקבל פי שניים. יש כאן שאלה גדולה. למה שאר, שיטות, ספקולציה, למה שאר ראשונים כאן לא מתמודדים עם הבעיה הזאת? הרי יש בעיה, בסדר, פסל, קוף חפתה, כל מי שאינו לומד יש נוחלם, וקצת מכיר בבטלה, מכיר את הדין הזה. כל דברים שמצטרפים אחרי מיטה, אין לבחור גישה עליהם, יפה. אבל בשבח, הבחור לא רוצה גישה ישר, הוא רוצה גישה לנכסים מוחזקים, או כחלק מזה, לשבח שצומח מהנכסים. ואז לפי רבן יונה, יצטרך משני פסוקים. תשעה ראשונים, איך אני מתמודד עם הבעיה הזאת, עם הניסיון הזה. התורלת השנייה של רבן יונה, במרות השם נראה לא היום, עכשיו אתה פותח, אתה סולל דרך צליחה לרבי יהודה. לרבי, סליחה, אני צריך לשאול, למה רבי נותן לו שבח דממילה ולא שבח דבידיים? מה ההבדל ביניהם? אז לכן מאוד שרבי מסכים שאי אפשר לגשת לכל השבחים האלו, אבל רבי טוען שהבחור כן מקבל פי שניים, כי הוא מקבל אחוזים בשעת מיטה, ואחוזים האלה צמחים מהכנסות. אז רבי מחלק בין ממילא ובין בידיים, ונראה את ההבדלים. אז שיטת רבנו יונה מאוד 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 למדנית, מאוד ריסקאית, שתי דינים, שתי הלכות. יכולת של הבחור לטבוע הכנסות שיבואו אחר כך, ויכולת של הבחור לעשות אינטרנלי, בצורה פנימית, לקבל אחוזים בקרקע, שמהם מצמיחים הרווחים. והתורה צריכה לגייס שני פסוקים. קודם כל, אתה לא תקבל שום דבר בקרקע מוחזקת עד שעת חלוקה. המתנה, תמתין קצת, סבלנות. אתה רוצה לקבל את האחוזים שלך בשעת חלוקה, כי אותם דברים שבצרים גם קיימים בשעת חלוקה, כל החבילה הזאת שראוי. אז עכשיו בשעת חלוקה, אם תמת, יש לך סבלנות, עכשיו אתה רוצה לקחת פי שניים בירושה ופי שניים בהלוואה. לא היו ראויים, לא היו בשעת חלוקה. אז הבחור מנסה לגעת בפי שניים של השלח בשתי דרכים. ואז אתה צריכה לסגור אותו ולחסום אותו עם שני פסוקים. זאת התועלת הגדולה של בן יונה. נשאלת השאלה של גלעד ושל יעקב. עוד שנייה. יעקב עלה את זה בסדר. ואחר כך נראה את הבעיה ברבן יונה מבחינת הקשר בסוגי קוף חדל מבית. ואחר כך, לסיום, נחדה קצת מה הכוונת בן יונה לפי תלסבות בדף י'בית. אוקיי. הבעיה היא שגלעד הלה, אני רוצה לחסום את היכולת של הבחור לקבל פי שניים בשבח, להגיד ארוי אשפח, כן? צריכים, חבר'ה, צריכים לדעת איך להוציא את המילים החשובות מהראשונים. המילים החשובות ברשב"ם זה דבר שלא בלי להם. המילים החשובות של בן יונה, שהבחור רוצה ארוי אשפח. הוא לא מנסה לקבל פי שניים בירושה שנפטר מקבל אחר כך מארוי אשפח. הוא רוצה לקבל את הירושה של הדוד, הוא רוצה לקבל את ההלוואות. ארוי אשפח זה אינטרנל. אני קיבלתי את השדות, והשדות האלו התייחקו, המעבדה הזאת התייחקה. אז גלעד שואל, וגם יעקב שאל, בסדר. נגיד לבחור שהוא צריך להמתין, הוא לא יכול לתפוס אחוזים ב-T0, שעת מיטה, צריך לחכות עד T2, ואז ב-T2 הוא יקבל את ה-50 מול 25, או במינוחים שלנו, ה-33% שהיו לו בשעת מיטה, יהפכו להיות 50. התורה תארגן את זה מראש. ואז הנכסים האלו שווים מיליונים, כי המעבדה הזאת התייחקה. ואז הוא יקבל פי שניים שלו בכל מה שהצטבר. אז איך ביטלנו את זה? איך אפשר לבטל זכות הבכור לפי שניים בשבח הפנימי של הנכסים, בגידול הפנימי, בגידול הטבעי, בצמיחה הפנימית והטבעית, בכך שצריך למתין? בסדר, ימתין. אני ממתין כאילו אותו. אבל עכשיו הנכסים שהיו מוחזקים, אני יודע שלא מגיע לי ירושה, בסדר, זה ראוי, ירושות אחרות. אני יודע שלא מגיע לי פי שניים בחובות ששולמו. אני יודע, בסדר, הם ראו הם בקטגוריה אחרת. אבל אותו נכס, תסתכלו עליי, אותו נכס, התנפח. ואותו נכס עכשיו, המתמתי, וזה היה מוחזק, ואני רוצה לקבל אותם. זאת השאלה הגדולה ברבן יונה, אבל הוא מסביר לנו, הוא פשוט... על כרחנו צריכים לומר שלפי רבנן לפחות, ונחזור לזה לפי רבי, בעצם אני רואה את השבח כמשהו אחר, לא כחלק אורגני של הנכסים. אם הייתי קונה אחוזים עכשיו, והאחוזים האלו היו מייצרים את היחידה הזאת, את התיק האחר, אז הייתי מקבל גם את התיק הזה. יש את החלק X ואת החלק Y של התיק. ו-X נצמח מ-Y. אז אם קיבלתי 50% מ-X, מהקרן, הייתי גם מקבל 50% מה-Y, מהפירות. אבל אם אני רק מקבל 50% מהקרן בשעת מיטה, והשבחים האלו כבר נמצאים בתיק אחר, בקובץ אחר, בקרן אחר, פנסיה אחרת, אז אני לא מקבל. שהמצב הזה שאני יצרתי פה, שהשבח נחשב חלק מהקרן וחלק מאותו נכס, זה לא נכון. כי אם זה חלק, אתה צודק. עכשיו אני בא ב-T2, אני מחזק את ה-50% שלי, ו-50% של 100 מיליון שקל. כי עכשיו המיליון הפך להיות 100 מיליון. אני חייב לומר לו, שאם הייתי מקבל את ה-50%, חצי מיליון פה, אחוזים, הם היו מייצרים את ה-100 מיליון, הייתי מקבל את הפירות, את השבח. אבל מכיוון, וכמובן, שוב פעם, תמיד ברקע, עומד הבדל אפשרי בין ממילא לבין ידיים, שיטת רבי. כל הזמן צריכים לחשוב מה רבי יגיד. צריך לחפש בראשונים, מה רבי יגיד. אבל כנראה שאני חייב להגיד, אפילו בין יונה, הבדל כזה. שאם הייתי מקבל אחוזים משל ה-TFS, היו 50% בקרן הבסיסי, כל הרווח שתצמיח הוא 50% שלי. אבל מכיוון שהאחוזים שלי רק עכשיו, ויש הבדל, ויש ניתוק, בין הקרן לבין הפירות, לבין הבסיס לבין השבח, אז למרות שבשעת חלוקה אני מקבל את 50% בבסיס, השבח נחשב למשהו אחר. לא נחשב לחלק, זה לא גידול, אני ציירת אותו כגידול, ונדבר על צמיחה, או על יצירה. הקרן יצרה שבח, או השבח נוצר, לא שהנכסים המקוריים התנפחו וגדלו, ואז נורא משנה מתי אני מקבל את האחוזים שלי. בשעת מיטה, או בשעת חלוקה. אז השעה והתזמון מאוד משפיע על יכולת של הבחור להגיד הרוי אשפח. אם זה נקיחה בשעת מיטה, הרוי השביח, הרוי יצר, הקרקע שלי יצר. מכיוון שאני מקבל רק פוסט פקטו אחרי שהשבח נוצר, אז יש לי גישה לנכסים ואין לי גישה לשבח, והשבח לא נחשב משהו אורגני מהנכסים.
ואז הלשון שלו, אבל אני צריך להגיד שמקבל אחוזים בשעת חלוקה של נכסי המיטה, זאת אומרת,
נכון. בשעת חלוקה אין שבח, אז מה שיש. הוא רוצה אחוזים ממה שיש, ואחוזים האלו יצמיחו את הקרן הנוסף, ואז הוא יקבל את הקרן, אבל לצערו, שלא יותר אותו, הוא רק מקבל את הבסיס בשעת חלוקה, כשיש הבדל בין הבסיס לבין הקרן. שוב, במאוד קל לראות איך רבי יחלוק את זה. רבי יגיד שצריכים לחלק בין שבח במילו, אין שבח בידיים. שבח ש... זקוק להשקעה, זה אכן נחשב משהו חיצוני, אבל שבח פנימי שבא ממילא, פרש הולידה, וזה פשוט נחבר בין רבי לבין הבנה בתחילת שיר הבא, כי לא נספיק היום, אבל זה מאוד מאוד קל לראות איך רבי נראה בגישה השנייה. מה ההבדל בין שבח ממילא, זה עניין של הרוי אשפח. זאת אומרת, החידוש של רבי נראה שהוא יצר מסלול אחר לתביעת פי שניים. חשבנו איך הבחור מקבל פי שניים של הכנסות עתידיות, שתובע אותם ישיר, כמו שאני זוכה פי שניים ב, אני גם זוכה פי שניים ב. ואומרים לו, זה ראוי, זה בקטגוריה אחרת. כאן הבחור יוצר איזה דרך אחרת לטבוע את הפי שניים. אני רוצה להגיד דרך אורגני ודרך פנימי, להגיד הקרקע שלי וכל מה שצמיח הקרקע. בדרך הזאת יש הרבה יותר גמישות, ונראה את זה ברבי. בסדר, אפשר לומר ששבחת במילה זה כן נחשב התנפחות וגידול, ושבחת בידיים זה משהו אחר. אבל בנינו כאן שלילה שהולמת שיטת רבי החולקת. כן, תמיד הקללה של כל בריסקאי שאתה חייב להגיד סברה, אבל לא יותר מדי חזקה, כי אתה צריך להבין גם את אהב המין, או גם את השיטה החולקת. אז אם אומרים לבחור, אין לך אחוזים בכלל, אז מה אתה רואה נבי? אז רבי יכול לומר שאני שולל כל הפסוק. ואז לפי רבי נקבל את אחוזים גם. אחוזים כבר בשעת מיטה. ואז למרות שזה חיצוני, זה צמיח מתוך הנכסים שלי. אז צריך לנסות להבין מה רבי טוען. רבי שולל את הפסוק, או רבי פשוט מחלק בין שבח. אם היה שולל את הפסוק, אז היא מקבל גם שבחת בידיים, כן? אם רבי שולל את כל הפסוק של מתנה, אז למה הבחור לא מקבל פי שניים בשבחת בידיים? אם היא מחלק ביניהם. אז הגישה הכי נוחה שמקבל את הפסוק, ורק אומר שמבחינה במיל, זה חלק, זה אותו דבר, ואז למרות שחיכית עד הסוף, בכל זאת קיבלת פי שניים בסוף. הבעיה הגדולה ביצירת, שוב פעם, תקשיב את זה, מה שאני אומר, ביצירת אסטרטגיה מקבילה לבחור שהיא, תקשיבו היטב למשפט הזה, דווקא שייכת לשבח, בירושה, בהלוואה, אני פוסל אותם כי הם קטגוריה אחרת, הם לא תחת יד אדם בשעת מיטה. בשבח, בנוסף לבעיה הזאת, הוא לא יכול לגשת ישר לשבח, אבל הוא רוצה לעשות אינטרנלי, אני קיבלתי את הסתי האחוזים, ואז הרי אשפח. ואז שבח מיוחד, שונה, מוזר, לא מתאים. זאת הגמרא בדף קוף חף דלת עמוד ב' שמשווה הלוואה לשבח. לא את הגמרא שימצא לה, הבעיה הזאת פתרנו, יש שתי אסטרטגיות, לבחור פסלנו את שניהם. אבל נסתכל בגמרא בקוף חף דלת עמוד ב'. בסוף, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל. אין, נחזור לגמרא וכמובן נחדד ונעמיק בגמרא מה נחשב הלוואה, מתי, לא. אבל עצם ההצגה פה, אמר רבי יהודה אמר שמואל, אין בכור נוטל פי שניים במלווה. יש לשמואל בשורה. בכור לא יקבל פי שניים במלווה. שואל את הגמרא למען. אין למה לרבנן דרבי, אותם רבנן שמגייסים את הפסוק של מתנה קרי רחמנה. השתא שבחה דאיסא ברשוסא אמר רבנן לא שקיל. מלווה מבואי, אם רבנן פוסלים שבח מכוח הפסוק של מתנה, אז ברור שיפסלו מלווה. רגע. הפסוק של מתנה בא לשלול את כל התרגיל הזה של הבכור להגיד הרוי אשפח. כל התרגיל של הבכור במונחים שלנו לקבל אחוזים נשלל מכוח הפסוק של מתנה. כי יש אחוזים שלך תבואו רק בשעת חלוקה, ואז יש הפרדה בין הקרן לבין הפירות. מה הקשר להלוואה? הבכור שואף לקבל פי שניים בהלוואה, לא דרך הקרקע, אלא זה ישר לקבל כל מיני הכנסות. אתה רוצה לשלול פי שניים של הבכור בהלוואה, מדין יימצא, בסדר, אין איזה קשר לרבנן. אתה רוצה להגיד שכמו שהבכור לא מקבל פי שניים, תסתכלו בלוח. ושבח מירושה לקבל מחרות, בסדר. אבל אל תכניס את רבנן. לרבנן ורבי יהודה, ורבי שיחה, רבנן ורבי, יש מחלוקת איך להבין את הפסוק מתנה, אם לקבל בכלל את הדרושה הזאת של מתנה, אם יש לבחור גישה להגיד הרי אשפך דרך הנכסים. שזה ניסיון רק בשבח. דין מיוחד בשבח. יש לרבי רבנן מחלוקת מצומצמת בשבח. יש דרך אחת מהדרכים לטבוע את השבח, זה להגיד יש אחוזים בשדה ואחוזים מצליחים נכסים בשבחים. לפי רבי ייתכן ללכת בכיוון הזה, לפי רבנן לא ייתכן. מה הוויכוח? הפסוק מתנה. יפה. מה הקשר בין הוויכוח הזה לבין ההלוואה? אתה רוצה לומר, יש הלוואה, אין הלוואה? תגיד את זה, אבל זה לא קשור לרבנן. דני, יש לך תשובה?
בשבח יש שתי דרכים
זה לא הקל וחומר הקלאסי. זה לא הקל וחומר, זה בין תפוחים קטנים ותפוחים גדולים. יש בעצם שוויון ביניהם, אחד יותר חמור. אני לא יכול לעשות קל וחומר בין פיצ'ר לקדרי.
אבל זה לא שם שונים, כי גם בשבח, הרב אמר
שבשבח
יש שני מסלולים.
אז אם בשבח זה נשלח, כן. אבל אל תכניס את רבנן, תגיד שאם בשבח המסלול הזה נכשל והמסלול השני יש מחלוקת, אז גם במלווה שיש רק את המסלול הזה של תביעה ישירה נכשלה.
אבל זה מה שהגמרא אומרת, לא?
רבנן, למען, אילן רבנן השתשבח את איסבי שיש אמרי רבנן לא שקיל מלווה. מה קשר לבנן? גם רבי יהודה יגיד ש... אבל יכול להיות
רבי יהודה היה יכול לחלוק על כל אחד
מהכמונים בשבח,
אז לכן נשתפק. חכמים אמרו
שיש שתי הבעיות. זה אין מה לדבר, זה אין מה לדבר בעצם. זה לא קל לחומר.
זה רבי יכול להיות דתיים,
רבי
יכול להיות
נכון. רבנו יונה עצמו מתקשה בבעיה הזאת. הוא נאלץ להגיד שיש מחלוקת הסוגיות. כן, נקרא את רבנו יונה עצמו, בדיבור מתחיל, כן. בקשה לי, יש לך רבנו יונה? בקשה לי להי פירושה, עד אמרים לכמון, השתא שבחה דאסיה ברשוסי, אמר רבנו לא שקיל מלווה מבואי, מה העניין זה אצל זה? הלא בשעת החלוקה ראוי שיתל בחור פי שניים במלווה, כמו בשאר נכסים, המלווה זה לא עניין של עיתוי. נגיד את זה בצורה יותר חריפה. המלווה קיימת בשעת חלוקה. הבחור לא צריך להמתין למלווה, הוא רוצה לגעת במלווה. הלווה חייב לאבא שמת כסף בשעת מיטה. הבחור רוצה, תסתכלו עליי, לא רק לגעת בנכסים של אבא, אלא יד אריכת לגעת בכל הנכסים שאבא אמור לקבל בשעת מיטה. הוא רוצה, שמים, רק לקבל את הנכסים שיש לך בפלסטיק. אל תנסה לקיע. מה שאין כן, בשך הוא רוצה להגיע בנכסים עכשיו שיצמיחו דברים נוספים. הלא בשעת חלוקה, רואי שידל בכל פי שניים ממילות, וכמו בשאר בנכסים, מה שאין כן, בשבח, the lav ardi the ashbach. The efshar lomar the he sugya plika sugya de lakaman. Okay, the tovat Rabbeinu Yona nireh od mat shegamul ay rapapa cholek al sugya kodemer. Koma she nagir hayom lo rapapa lo mekabel. As in bechomikra yeshu le mechloket amareim echla vinet apsul pishnayim b'shevach. Was that metach Rabbeinu Yona? It's a metach tov ki Rabbeinu Yona yatzar mashu acher. Mashu acher mivodei shevach. Shevach hu mashu miuchad. Ki b'shevach yesh od tiala ve'od maslul ve'ashmei echata achar kach mashu ve'alta. Okay, yafe. Anachnu reganu lebasof le'siyum ha'shiur. Tosefet achrona chashuva me'od. Bo nisakeh. Hatorah kotevet psukim miyuchadim mebechor. Benigod l'shar nachalot, Hatorah medaberet al suk shel pi'ilut b'yirshat bechor. Lo yuchal levaker, latet lo pishnayim, v'chol eshe yimatzeh lo. Ad kama lirot et ha'hanchala zot kimashu pi'ila. Rav Rishonim, lo. Rav Rishonim nikshu lebitur hazeh b'gmar matana kai rachmana, ze lo din b'manginon hanchala, ze din b'itui, ze din b'chafatzim. Aval lo Rashbam. Rashbam, b'fini muki Yosef, ta'an sheyesh kan hanchala me'abo lebechor, ha'gisha literalit, v'ulai matzano shita b'yushalmi, she'abo yachol le'imana, v'l'gid ani lo makneh, ki ani amakneh, v'ani kan machlit lo laknot. Kamuvan, אני הולך לפי הסדר, נצטרך גם לבדוק את היכולת של הבחור לסרב. כל שיש עסקה פעילה בין שני צדדים, כמו שאפשר לחשוב שאבא יסרב, דבר שהוא מאוד 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 מגוחך, אבל ברור שקל לבחור להגיד, אני גם לא משתתף בעסקה הזאת. אני גם לא צד בעסקה הזאת, ונראה שבחור יכול לסרב, השאלה מה אופי סירובו. אנחנו רק מתחילים. הגישה של הריטל גסי וכנראה של התוספות, ששתי הסוגיות בעצם חופפות פחות או יותר, משלימות, חופפות, מדברות אחת עם השנייה, אבל שתי הביטויים בתורה קובעים איזה חפצים שייכים לחלוקה מיוחדת של פי שניים שהתורה נותנת לבחור. חפצים מוחזקים תחת יד אבא, ברי קניין, מה שנגיד חפצים חיצוניים, תוספות קוף חווה מאוד מאוד יסודית. רבינו יונה טוען שבכל זאת, התורה כותבת שתי הלכות, אבל שתי הלכות לגמרי שונות. ייתכן שבחור ייקח את השבח פי שניים מכוח ירושה ישירה בשנת מיטה, אומרת התורה, לא, זה לא ימצא לו, זה לא תחת יד אבא. אבל בחור גם רוצה להגיד, יש אחוזים בשנת ירושה, פי שניים. אומרים לו, פי שניים שלך, אין לך בשנת ירושה. אם אולי אחוזים אחרים יש לך בשנת ירושה, נצטרך לדון. אז כל השיטות האלו מאוד מאוד יסודיות. אוקיי. עכשיו נעמיק קצת יותר בשיטת רבנו יונה, כי זה הוביל אותנו לעוד חידוש. זה נדבך נוסף, ייתכן אנחנו לא צריכים לקבל את הנדבך הזה, אבל מאוד ייתכן שרבנו יונה התכוון לכך. נביא רבנו יונה, הפי שניים של הבחור, בעצם מנותק מאבא. אם ניקח כמה צעדים אחר, ונראה את הביג פיקצ'ר של רבנו יונה, את הראייה האווירית, ממבט על. הולכים מטוס ו... תשים מעל בבא בתרא, מעל קכ"ו ד. אז מה בעצם קורה? ניתוק בין אבא לבין בחור. מתי הבחור מתחיל להיות בחור? בשעת חלוקה. עד שעת חלוקה אל תדבר אליי על זה שאתה בחור. בעצם, בציורים שלנו, ההנגמנים שלנו, הוא בכלל לא בחור בשעת מיטה. הוא הופך להיות בחור לעניין ירושה, יש לי איזה מטמורפוזיס בשעת חלוקה. עכשיו הוא הבחור. ועכשיו הבחור רוצה לא בסדר. אני רוצה את כל החבילה הזאת של נכסים חיצוניים. הוא אומר לא, זה נחשב ראוי ולא מוחזק. והוא רוצה להגיד, יש לי אחוזים ב-T0. אומר לא, אתה לא בחור ב-T0, אתה בחור רק ב-T2, ואין לך אחוזים, ועושים שאט-דאון כפול. אבל בעצם הבחור מנותק מאבא שמת. אני חושבים שאבא מת ב-T0. עכשיו הבחור מקשיב לו, הנה אני הבחור, אני מגיע ואני הבחור. ואני מתחיל את כל הפעילות שלי. ורבן יונה, עד אמת אליעד. זו אמירה מאוד חשובה מושגית. שעד שעת חלוקה אין לך מעמד של בחור בקשר לירושה. ודאי שיש לבחור כל מיני הלכות לפני שעבד מת, בלי קשר למיטה, אבל בקשר למיטה אתה לא בחור שעת חלוקה. לא שאתה, אתה לא בחור. אז כל הפעילות, כל האקשן מתחיל ב-T2. T2 הוא רוצה את הירושה, הלוואה, אומרים, לא, זה ראוי, ב-T2 הוא רוצה אחוזים, בסדר, יש אחוזים עכשיו, אבל לא יהיו לך אחוזים, ולא תגיד, ראוי אשפך. ואז אם אני שואל את עצמי, אוקיי, אם כל הפעילות של הבחור מתחילה ב-T2, ממי ואיך הבחור מקבל פי שניים שלו? אז התשובה הפשוטה היא, תסתכלו עליי, עכשיו מוגע, אל תתחיל איתי, כן? איך בחור מקבל פי שניים? הקדוש ברוך הוא. יש הלכה אחת ויחידה, איתוי. הפי שניים שלו, הפעילות שלו, הקבלה שלו, האקשן מתחיל ב... הוא יכול לישון, כן? הוא רוצה לישון בבית, אומר לו, תישון עד שעת חלוקה, לא צריך להגיע. הדין של התורה, לפי רבן יונה, בדף קכ"ד ד', הוא דין של עיתוי. רק של עיתוי. על השאלה הזה אני צריך לשאול את עצמי. אם הכוונה של התורה, במשבצת הזאת, המילולית, לחדש עיתוי, למה היא משתמשת בביטוי מתנה? אני יודע מה שגמור אומר, כמו שבמתנה זוכה רק מקבל בשעה שמגיע להיות... זה דרך עקיפי לדבר על עיתוי. לא הגמרא אומר כמו מטה כמון, הגמרא מתייחסת לפסוק. אז השאלה היא לא על הגמרא, השאלה היא על הפסוק. למה התורה מחדשת לי עיתוי עם ביטוי של לתת לו, יש דרכים אחרות להגיד העיתוי. זה דרך עקיפית. כל מי שקורא את הגמרא, כמובן, זה לא הפולט של הגמרא, זה לא הפולט של התורה, זה הגמרא מגיבה לפסוק. מה המתנה עד מתיה ליד? כשאני מדבר על מתנה, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה לא עיתוי. אני חושב על מתנה, על נתינה מהאדם השני בלי כסף. זה מתנה, לתת לה. זה דרך מוזרה לחדש עיתוי. זה להרוג איזה נמלה עם נגב. צריך את הנגב. לא צריך להוציא את הנגב, יש לי בן נגביס, כמעט הנגב. לא צריך להוציא את הנגב. דמג. מה זה מתנה קריה רחמן? האם בכל זאת, בזה שאני דוחה את העיתוי, אני גם מחדש שזה מתנה ממישהו. כי אם זה היה הקדוש ברוך הוא, זה לא מתנה, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. ואתה מידע שהקדוש ברוך הוא מחליט שבכל יש ירושה, זה גם מחליט שמוכר מקבל שם, זה לא מתנה מיוחדת לבחור. גם נפתלי מקבל מתנה בקדוש ברוך הוא, זה לא מתנה, הקדוש ברוך הוא לא מחלק מתנות. אז אם אני לוקח את הביטוי מתנה ברצינות, בצורה ליטרלית, אז הוא יקבל מתנה. אז אפילו רשב"א מקבל מתנה מהאבא. האם לפי רבני יונה, הוא לא מדבר על כך. אני מוסיף לרבני יונה, האם הוא מקבל מתנה לא מהאבא, מכיוון שכל הפעילות שלו מתחילה בשעת חלוקה, ממי הוא מקבל מתנה בשעת חלוקה? מה? אחי. וכך הצלתי את המושג מתנה. כי הוא מקבל מתנה מבן אדם שנותן לו משהו ששייך לו בחינם. הוא נותן נדיבות לב, הוא נותן כי התורה מצווה. האם רבנו יונה אומר את זה? בהחלט שלא. אם רבנו יונה מזמין את זה, בהחלט שכן. לא חייב להגיד את זה. אבל אומר יעקב, עד כאן עיתוי, מי נותן בשעת חלוקה? הקדוש ברוך הוא. אבל אז אתה בעצם מאוד מאוד מדלל את הביטוי מתנה. מי אומר שזאת מתנה מהאחים? זאת התוספות. אז בואו נתייחס לתוספות. אוקיי? כדי להבין את התוספות צריכים קצת רקע. אוקיי. בואו נעבור לדף י' ב' עמוד ב'. אוקיי? שוב פעם זה נושאים מאוד מאוד קלים. זה לא מסובכים, אבל כיוון שלא ראיתם, אני אלך לאט לאט, אבל מאוד חשוב להקשיב, כי זה תוספות מילה אחת ותוספות אופו יסודית. אוקיי. מאוד חשוב. תוספות ביוד בית, אבל מי שלא ראה את התוספות ביוד בית, לא מתחיל להבין דף קוף כל דף. מברך לכתב אילה. אז אנחנו באמת לראות את כל הראשונים. יש הלכה של בר מצרה. מה זה בר מצרה? בר מצרה, אני רוצה למכור את החלקה הזאת של הקרקע. יש כל מיני לוקחים שרוצים לקחת ולמכור ולשלם. מכיוון שהקרקע הזה קרוב לגלעד, אז יש לו זכות קנייה ראשונית. אם הוא מוכן לשלם את אותם כספים. זה לא free market, לא יכול לבחור את הלוקח שלי. מדין, קופן אותו מידת סתום, מה זה לך? תמכור את זה לאדם הכי קרוב, כי הוא ייעל את הנכסים שלו בכך שהוא יחבר את זה לנכס הקיים. זה הדין של בר מצרה, בא ומציע קופחי את המנהלו. קופן על מידת סתום, בר מצרה. יפה. שלב שני, הקדמה. האם בר מצרה שייך ביורשים? אבא מת, השאיר כמה חלקי אדמה, חלק הזה, יש לו כמה חלקים, חלק פה, חלק בארג'נטינה, חלק בניו יורק, חלק בתל אביב, אבל החלק הזה בלון שבות. אחד מהבנים שגר בלון שבות מאוד רוצה את החלק הזה. בוא נגיד שאין בחור. שכח מי בחור. הראשון במשפחה היא בת, זה אין בחור. יש בת ושלוש בנים, אז הבת בחוץ והבנים מתווכחים, מתחרים על הקרקע בלון שבות. כולם רוצים קרקע בלון שבות. מילה. אבל הבן שקר בלון שבות טוען, מדין בר מצווה, אני זכאי לקבל את החלק, אתם תקבלו בתל אביב. אז זה הדין של רבא, בדף י' ב' עמוד ב'. זה חידוש, הייתי אומר בר מצווה זה רק במחירה, לא בירושה. בחלוקת ירושה לא הייתי מפעיל את הדין של בר מצרה. רבא טוען, דף י' ב' עמוד ב', אמר רבא, כגון זה, קופן על מידת סתום. זאת אומרת, אם יש תחרות בין יורשים על חלקות האדמה, ויורש אחד רוצה להפעיל דין בר מצרה, הוא יכול להגיד את הדין של בר מצרה. אוקיי? שלב שני. שלב ראשון, הדין של בר מצווה בכל התורה כולה, במחירות. שלב שני, הדין של בר מצווה בירושה. תחרות בין הפשוטים. אוקיי, נעבור לקוף חף דלת המדבר. ועוד הגמרא, למה אני צריך את הפסוק של פי שניים לפי רבנן? כתיב פי שניים, אם אתה דורש פי שניים, נגיד שיש לו שבח. נגיע לכך במשך, ורק אם רבנן נעמי הכתיב פי שניים, מה הכוונה שבוחר מקבל פי שניים? להגיד בדרך אחרת. בדף קוף חף דלת מן א', אומרת הגמרא, יש גזרס הכוסף שהבוחר מקבל למס ולאחד מצרה. לא רק שהבוחר, עכשיו עלינו קומה. קומה ראשונה, דין של בר מצרה בקניות. קומה שנייה, דין של בר מצרה בירושה בין פשוטים. קומה שלישית, אם יש, בוא נגיד, שני בנים, הבוחר רוצה לקחת, תסתכלו עליי, את הפי שניים שלו בסמיכות. הבן השני רוצה לדפוק את הבחור, יגיד, אתה תקבל זה וזה. הבחור אומר, אני רוצה להצמיד את שני הנכסים שלי. כן, אני צריך בלוח למי שלך. יש לאדם שלוש נכסים, והפשור אומר לך, אתה תקבל X וזה. זה פי שניים שלך. הבחור אומר, אני רוצה שני סבוכים. אז לפי הגמר בקוף חף דלת, גזרס הכסף שהבחור יקבל שני חלקים ביחד. גזרס הכסף? מי זה קוק לגזרס הכסף? הבחור מול לקבל ביחד מדין, קופין אותו מידת סתם. כמו כל לוקח. צריך גזרס הכסף? יש הלכה כללית של בר מצרה. מה זה הלכה של בר מצרה? לי יש קרקע, אני מוכר בשוק, לגלעד יש קרקע סמוכה, אז גלעד קודם, גלעד הוא ראשון. זה הדין של בר מצרה, קומה ראשונה. קומה שנייה, הדין של בר מצרה שייך בירושה. תראה, זה לא דין בירושה. זאת אומרת, יש ללוי קרקע פה, סליחה, לאיש הלוי קרקע פה, אז לוי יקבל את הקרקע הסמוכה. אז בר מצווה שייך בכלל ושייך בירושה. עכשיו התורה מחדשת שהבחור יכול לקבל שני החלקים שלו בסמיכות. גזירס הכסף. גזירס הכסף? זה דין של בר מצווה. מי זה קודם גזירס הכסף? זה דין של בר מצווה. נו, מי מבין היגיון תלמודי? מה התירוץ הכי פשוט? בלי להכיר. סתם, מבני. למה צריכים פסוק? יש הלכה. אז כנראה שההלכה היא... מה? בלי לדעת סוגיה, סתם אקסיס וו, סתם קלקולוס. למה זה קודם לפסוק? יש הלכה. הלכה היא רק מדרבנן. זה הדרך הכי קלה לפתור שאלה כזאת. זה מה שתוספות מביאים בסוף התוספות, שכל הדין של בר מצווה זה רק מדרבנן. זה תמיד קורה. כשיש חפיפה בין דין שבא מפסוק, ואני יודע את הדין מהלכה אחרת, כנראה שהלכה אחרת היא לא פסוק. סתם דרבנן, ואז הפסוק בא לחדש שבחור מקבל פי שניים בסמיכות מכוח הפסוק, הדאורייתא, ולא רק מתקנת חכמים. שזה חידוש עצום, שכל הדין של כופן נדור מידת סתם, זה רק מדרבנן לפי התוספות בבבת. לתוספות בדף י"ב עמוד ב' יש תירוץ אחר שלא נספיק לראות עכשיו, אבל נחזור לתירוץ הזה, זה חשוב לזכור. בואו נקרא ביחד את התירוץ השני בתוספות שבעצם מחזיר אותנו לדף קכ"ד. י"ב עמוד ב' תוספות, למה אני זקוק לפסוק לתת לבחור פי שניים, שני חלקים ביחד, הרי זכאי לקבל אותם מדין כופן אותו, מידת סתום. אז תוספות אומרים כאן, מאוד חשוב לראות בפנים, ועוד, דיבור מתחיל כגון, י"ב עמוד ב', ועוד, הבכור לא זוכה לסמיכות מדין כופין אותו מידת סתום. למה? דבכור, אתם מוכנים? בכור, מוכן להרחיב את ההרחבה הזאת? מתנה קריי רחמנה. כדאמר ביש נאכלים, בכל אשר יינתן, לתת לו פי שניים. אוקיי, נו, מה הקשר? הבכור מתנה קריי רחמנה, למה זה ממעט את הבכור מזכאות שלו לדין כופין אותו מידת סתם? יש לך כופין אותו על מידת סתום, והדין הזה לא שייך בבחור, ואז יש צורך לגזר את הכסף. מתנה כרחון אפילו בן יונה זה מתי ואיך? בן יונה זה מתי הוא מקבל, מה הקשר? רשבם, על איזה חפצים. אז כאן תוספות לא משאיר שום דבר. ריק, תוספות אומרים, מתנה קריי רחמנה, מדלג על ההשלמות, ואין לקוף את הנוטה. וואו, וואו. איתן, אני אוהב אותך. באת לקפסולה, מסרת, אני אתן לך מתנה. אני אתן לך, אני... טראמפ, אני איש המון המון, אני אתן לך קרקע אחת. אתה בא ואומר, נו, תן לי את הקרקע הכי סמוך לקרקע שלי, כופן אותו מידת סתם. ביי ביי. אתה הולך לקוף אדם שתן לך מתנה. כל הדין של כופן אותו מידת סתם, זה אם אדם אוכר או מתחלק ביושה, אם לא, אתה חייב לעשות את הדבר המוסרי. ולמכור את הקרקע לגלעד, או לחלק את הקרקע לגלעד בבין היושים. אדם שנותן מתנה, לא כופים אותו לתת X מול Y, כי ה-X קרוב לשדה אחר של מקבל מתנה. זה צחוק. זה נורא, זה שחצנות. בוא, אני רוצה את המתנה, אבל לא מתנה זו, מתנה אחרת. אוקיי, פאפאי, אתה רוצה את המתנה. בסדר, לא תקבל את המתנה. אז כל הדין של כופין אותו מידת סתום לא שייך בפי שניים של הבכור, כי לא כופים את הנותן מתנה לתת את המתנה הספציפית. ממילא במונחים ובמילים שלנו אי אפשר לקוף את שאר הפשוטים לתת לבכור שתי הקרקעות שלו בסמיכות. כי היורשים הם נותנים מתנה לבחור, איזה מתנה הפשוטים נותנים פי שניים, ואין לקוף אותם לתת ביחד, כי הדין של כופין אותו מידת סתר לא חל על נותן מתנה, והפשוטים הם נותני מתנה לבחור. והסיבה היחידה שבחור יקבל שני החלקים ביחד זה גזרס הכסף, ולא כופין אותו מידת סתם. יש גזרס הכסף שבחור מקבל, כמובן נעמיק בגזרס הכסף הזאת, אבל יש גזרס הכסף. וואו, איזה תוספות פה. איזה תוספות פה. מתנה קריא רחמנה הופכת את הפשוטים, האחים, לנותני מתנה שעליהם מדין שוקופין אותו מידת סתם, לא חל. ואז הסיבה היחידה שבחור מקבל שתי החלקים ביחד זה מדין גזרת הכסף של פי שניים ביחד, בת אחת, חטיבה אחת. זה חידוש עצום. אני חושב שהבסיס לתוספות נמצא ברבני יונה. בתוספות יש צמיחה, יש שפטנות פה, זה הרבה הרבה יותר רחוק מרבני יונה. אבל ההיגיון מאוד מאוד קרוב. ברגע שאתה דוחה ודוחה ודוחה את הבחור לשעת החלוקה, אז אתה בעצם מנתק אותו מאבא, ואולי מצמיד אותו לשאר אחים. לא חייבים, אפשר לומר שבשעת חלוקה קדוש. בואו נגיד במילים אחרות, אני חס וחליל, לא רוצה להגיד משהו כפירה. אבל מתי הקדוש ברוך הוא מעורב? בשעת מיטה, הקדוש ברוך הוא מהם משמחי. מתי הקדוש ברוך הוא לא מעורב לפי העיניים שלנו? מתי יש פעילות שהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא? בשעת חלוקה, יושבים ביחד מסביב לשולחן, ואתה תיקח את השולחן, הוא ייקח את הכסף, הוא ייקח את זה, כן? מה העניין של הקדוש ברוך הוא בשעת חלוקה? חלוקה זה ישיבת אחים מסביב לשולחן וכל אחד דוחה לעצמם. אז אם אני דוחה את הבחור לשעת חלוקה, אני מנתק אותו משעת מיטה, משעת מוות, אתה לא שייך, מתנה קריא רחמנה, תסתכלו עליי, אני אפילו יוצא מהקרוב שלי. מתנה קריא רחמנה, אתה חייב לחכות. הרי הזאת אתה חייב לחכות היא לא רק עניין של עיתוי, או עניין של גם כתוב. אם אתה בחור בשעת מוות, וואו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה. כי הוא מת את האדם, הוא מחלק. אם הבחור לא קיים, הוא יוצא מהאדמה רק בשעת חלוקה, כי יושבים מסביב לשולחן. אז מי מקבל? שוב פעם אני עושה ככה מאוד מוקדם, אפשר לומר שהחלוקה פה היא תוצאה מהמיטה. החלוקה היא בעצם היישום של המיטה, של מה שקרה במיטה. אבל יש קשר בין עיתוי לבין כתובת. וזה הקשר שאני מחבר בין הרבנו יונה לבין התוספות. תגידו לי שאין קשר, שמח. תמצא את השיר שלך ותתן את השיר ולשם שובה המיטה, כן? אבל שוב פעם, אני אשם שלא להעמיק ולמצוא את הקשרים בין דברים שונים ואת החיבורים. אז עכשיו, הנה, רבנו יונה, תוספות. לא כך רחוק. אם מחכים לסוף, אז ממי אתה מקבל? אולי גם מאחים, שזה בעצם מהפכה. אם נשאל את עצמנו, ממי הבחור מקבל פי שניים, יש לנו שלוש אופציות. התורה, האבא, או האחים. צריך לחפש בסוגיות הבאות מי נמצא בתמונה לתת לבחור. אוקיי. כפי שאמרתי, הסוגיה פה היא סוגיה אחת ענקית, אז אני אלך לפי הסדר של הגמרות, כמה שאפשר. אי אפשר לראות קוף חוף דל ומדל, בי קוף חוף דל ומדל. אז שלב הבא, נעמיק בשיטת רבי, למה רבי מחלקת משפחת בידיין שפחת במילה, שזה הגמרה פה, בדף קוף חוף דל וגם הברייטה, קוף חוף גמר ומדל, של פרה, השיעה פרה מעוברת, וכמובן רפאפה, שיטת רפאפה, על דקל, אני אקח איזה חצי שיעור לקבוע את ההבדלים בין שבחים, כי גם לרבנן יש איזה שבח שאתה מקבל, אז אל תחשבו שאתה לא מקבל שום שבח, יש שבח שבכל זאת, לפחות לפי הפאפה, אתה מקבל. ואחר כך נמשיך לקוף חף דלת המדת, ונתחיל לדבר על הנושא עצמו של מלווה, שזה נושא די ארוך של המלווה. אנחנו ניקח קצת פסק זמן, יש איזו סוגיה מאוד 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 שמינה של אדם שנתן, מה שנקרא אחרייך. אדם אמר, אני נותן את החלקים שלי, את הירושה שלי לאישה, ואחרייך הוא בונה לעצמו תור, זה סוג של יוחנן בן ברוקה. אחרייך נחזור לבחור פשוט. אני לא רוצה לדלג, שפעם כל הנושא של בחור ייקח לנו שבועיים וחצי, שלוש שבועות. החלק הזה, איך הבחור מקבל, מה הבחור מקבל? קוף חף דלת המבט, קוף חף ובב המבט, זה מכניס אותנו לשאלה הבאה, איך אדם קובע מי הבחור? מי נאמן לקבוע מי בחור, ספק בחור? אוקיי, שפח גדול, יום נעים, יום ירושלים שמח.
תודה רבה, שפי.
תודה רבה, מתן, יישר כוח גדול.